כל חי תמיד איתי כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
הערב במהדורה המרכזית, דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל אגרי, הציג הערב לציבור סרטונים ובהם נראים בני משפחת ביבס ביום חטיפתם לעזה בשמחת תורה כשהם בחיים. התיעוד הושג ממצלמת רחוב בח'אן יונס. אנחנו חוששים מאוד לגורלם, אמר דובר צה"ל. כלי טייס של חיל האוויר תקפו בשעות האחרונות שני מחסני נשק בעיר צידון, השוכנת כ-50 קילומטרים מהגבול עם ישראל. התקיפה כוונה גם נגד רכב בו שעה פעיל בארגון טרור. ייתכן והתקיפה הזו הראה בתגובה לכתבם של חיזבאללה, בלתי מאויש, שהתפוצץ מוקדם יותר היום סמוך לכינרת. מליאת הכנסת החלה הערב לדון בהצעת ועדת הכנסת בדבר הפסקת חברותו של חבר הכנסת עופר כסיף. מדובר בפעם הראשונה שבה דנה המליאה בהצעה מהסוג הזה, אך להדחת כסיף נדרש רוב של 90 חברי כנסת. בשעה זו לא ברור עדיין האם יושג רוב כזה בהצבעה הערב. במקביל הובא לאישור הכנסת הצעת החלטה שהתקבלה אתמול בממשלה פה אחד, הצעה שוללת מכל וכל הקמת מדינה פלסטינית באופן חד צדדי. עדיין לא ברור האם ההצעה תעלה להצבעה ומתי. נציגי יהדות התורה בכנסת, דגל התורה ואגודת ישראל נפגשו היום יחד בחדר הסיעה לראשונה מזה חודש, וזאת בתוך תקופת המתיחות הגדולה בין הסיעות שמרכיבות את יהדות התורה ערב הבחירות המקומיות. בהמשך המהדורה נעסוק בהרחבה בבחירות המוניציפליות שהתקיימו בעוד שבוע בדיוק. המהדורה המרכזית ליום שני בשבוע, העורכת הראשית היא אסתי פלד, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, איתכם בצלאל כהן. שלום לכם וערב טוב. ביום ה-132 של המלחמה, ה-136 של המלחמה, שסופה עוד טרם נראה, נלחמים בח'אן יונס, לחימה בצפון, וסרטון שיוצא לפני שעה בערך, של הביבסים, כפי שהם מכונים, בני משפחת ביבס, ביום חטיפתם, ביום שמחת תורה. דבר צהל מציג את הסרטונים האלה לציבור, לאחר שהתקבל אישור המשפחה לפרסמם. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, ערב טוב.
שלום בצלאל, ערב טוב גם לך.
מה אנחנו יודעים על מצבם של משפחת ביבס, ואיך הסרטון הזה מגיע לידי צהל?
אז נלך ראשון ראשון ואחרון אחרון, לפי דובר צהל, הוא אומר שהוא מודאג מגורלם, או ממצבם. אלו שתי המילים שלו, ורק עליהם אני יכול להסתמך, אף אחד באמת לא יודע. כל הסרטון הזה מצולם ממש בשעות הראשונות, ביממה הראשונה, לאחר חטיפתם. בידי הספסוף אפשר לראות אפילו שאין להם נשקים. כל כך הרבה ביזיון היה שם בכל האירוע הזה. ואחר כך יש לנו עוד קטע אחד נוסף שרואים אותם על גבי הטנדר, אפשר שהם פורקים אותו מהטנדר.
אז בוא נשמע את דובר צה"ל לפני כשעה מתאר את מה שקורה בסרטון הזה.
כוחותינו איתרו בזמן האחרון ממצלמת רחוב בח'אן יונס תיעוד ובו ניתן לזהות את שירי, אריאל וכפיר ביום החטיפה בהגיעם לח'אן יונס. מהתיעוד ומהמודיעין שאספנו עולה כי שירי נחטפה עם אריאל בן הארבע וכפיר בן התשעה חודשים בסמוך לשעה 10 בבוקר על ידי מחבלים בטרקטורון, ומשם הם הועברו לטנדר אחר שלקח אותם לחלקו המזרחי של מרחב ח'אן יונס, למוצב של ארגון טרור המכונה כתאב מוג'הדין. בתמונה ניתן לראות את שירי, הילדים מגיעים מלווים בכשבעה מחבלים, ואליהם מתווספים שמונת המחבלים שכבר נמצאים במוצב. בצילום שכוחותינו תפסו בשטח ניתן לראות כיצד מספר מחבלים חמושים מכריחים את שירי להתעטף בבד גדול, ובכך מנסים להסתיר את החטופים. ראשו הקטן והג'ינג'י של אריאל מבצבץ מבעד לבד. אבל את כפיר לא ניתן לראות. אנחנו מעריכים שהוא מחובר במנסה לגופה של שירי, כפי שראינו בסרטון החטיפה המזעזע. שירי והילדים, עטופים בבד גדול, הולכים במרחב וסביבם חמושים. ולאחר זמן מה, הם מוכנסים לרכב נוסף ונלקחים למקום אחר. ירדן ביבס, אב המשפחה, נחטף על ידי חמאס והופרד ממשפחתו. הוא יצא מביתם בנירוז ראשון, עם ישמע הזקות, במחשבה שכך הוא יוכל להגן עליהם ולהציל אותם. ירדן מוחזק על ידי חמאס. בסרטון שחמאס הפיץ, נראה מצבו הקשה של ירדן, שבו הוא דואג מאוד למשפחתו. מהמידע שעומד לרשותנו, אנחנו חוששים ודואגים מאוד למצבם ושלומם של שירי והילדים, ועושים כל מאמץ להשיג עוד מידע על גורלם, ולא ננוח ולא נשקוט עד שנחזיר אותם הביתה.
זה דובר צה"ל לפני כשעה, מתאר את מה שרואים בסרטונים ואיך הסרטונים האלה הגיעו לידי צה"ל.
כן, נכון, אכן לפני הדברים. דייק בלשונו, הדאגה לגורלם והסרטונים והתיעוד הזה, ואנחנו נזכור שכמעט לפני קרוב לעוד מעט 5 חודשים, עובדה שיכולה ללמד על המציאות הקשה שבה הם מוחזקים, בה הם נמצאים. וזה אחרי שצה"ל, ולמה כל הסיפור הזה מעבר לחשיבות הרגשית שלו, כי צהל מצליח להגיע לחוות שרתים נוספת במרחב חאן יונס, לא רק זו שדיברנו עליה בשבוע שעבר, על הממצאים שהיו בחלק הצפוני של רצועת עזה, אלא חוות שרתים נוספות, ואחת כזאת מרכזית, שמתוכה הם שולים, דולים את כל המידע, אוגרים אותו אצלהם, ואז עוברים ממצא אחרי ממצא, במקרה הזה גם לממצא הזה של מצלמת רחוב בחאן יונס, כפי שתיארת בצורה נכונה, וזה מלמד על כל סוג הלחימה שם, שנלחמים שם מבית לבית, וכרגע במרחב בית החולים, עם כל היכולות וכל האפשרויות של מגלן, של אגוז, שדיברנו על זה הבוקר. מה שאני רוצה לספר הערב הזה, שתי נקודות מרכזיות, אחת כמובן לדבר על תידון, על התקיפה, ועל על חיל האוויר מה שהוא עושה. אני שומע היום אנשי חיל האוויר את הפעילות שלהם במשך כמעט 4.5 חודשים, על אותם 31,000 תקיפות, זה אומנם המון נפלא. אני קורא בין השורות ושומע בין השורות שתי נקודות מרכזיות שגם חשובות לציבור בישראל. מסתבר שהחיזבאללה הצליח לקבל, הצליחו להבריח להם, למרות כל הפעילות שמיוחסת לישראל בסוריה, בעיראק, משטח איראן לתוך שטח לבנון, הצליחו להבריח להם עשרות רקטות, טילי נונטט מתקדמים. כאלו של טווחים של 10 קילומטר ויותר, כאלו שפגעו גם בבסיס חיל האוויר, ואם הזכרתי את לבנון, אז הבוקר הזה נמצא כלי טייס בלתי מאויש שמגיע עד למושב ארבל, אני לא חדש פה שום דבר מעבר לצנזורה, כי זה הודעה של צה"ל רשמית, בתגובה צה"ל תוקף הערב הזה, אמרת קודם ייתכן בפתיח, אז גם כאן דובר צה"ל בקולו, אומר שזה בתגובה ישירה לשיגורו של אותו כטב"ם לעבר הצפון, ברוך השם אין נזק ונפגעים.
נכון. בהחלט. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תחזור ככל שיהיו עוד חידושים. תודה, ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
עכשיו אנחנו עם השר הרב עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, שלום לך, ערב טוב.
שלום וערב טוב, שרות טובות.
אמן ואמן. הסיפור של הר הבית ביומיים האחרונים סביב כן לעלות את, כן לאפשר לערביי ישראל ולפלסטינים לעלות או לא לעלות, בסוף, מעבר לכל העניין של מה אומרים במערכת הביטחון, שאלה פרקטית, מי בא לבית על ההחלטה הזו? מי עולה ומי לא עולה?
ההחלטה צריכה להיות של מדינת ישראל. במלחמת ששת הימים, מדינת ישראל הכריזה קבל עם ועולם, מה הר הבית בידינו?
כן, אבל אני שואל, בתוך השלטון הישראלי, מי אמור לקבל החלטה האם מאפשרים או לא מאפשרים לעלות? משרד לביטחון פנים, השר, משטרה, צה"ל, שב"כ, רמטכ"ל, ראש ממשלה, שר ביטחון, מי? מי מכל הגורמים האלה אמור להמליץ או לקבל את ההחלטה?
בעיקרון, כשיש החלטות שהן החלטות שמשפיעות על מדינת ישראל כולה, אז מחליטים על זה בקבינט. יש דברים שמחליטים בקבינט הערכה, יש דברים שמחליטים בקבינט הקטן. כמובן שהשר שממונה, יש אותה, את ההשפעה הגדולה ביותר. ככה זה... אתה שואל פרקטית איך זה עובד, כך זה עובד. יש דברים שאתה מקבל בתוך המשרד שלך החלטות לבד, בדרך כלל גם דברים גדולים שכל שר עושה במשרדו, הוא מעלה אותם להחלטות ממשלה ודיונים שהם רחבים מאשר ההחלטה של השר לבדו. ככה, אם אתה שואל פרקטית איך עובדת ממשלה.
אוקיי. בספציפי הזה, הר הבית, מי אמור לקבל את ההחלטה? מכל הגורמים שמניתי.
אז יש ישיבה של הקבינט, קבינט המלחמה.
ששם כל גופי הביטחון מציגים את עמדתם.
שמציגים את עמדתם, מציגים את הנתונים שיש להם, ואז מתקבלת החלטה ברוב...
אוקיי, אומרים בשבק, לפחות לפי מה שפורסם בתקשורת, שכל ההגבלות על ערביי ישראל, ולמנוע מהם בחודש הרמדאן, שהוא חודש שחשוב להם, להגביל אותם מלהגיע להר הבית, עלול לגרום לתסיסה.
ואז, ואם זה אמור לגרום לתסיסה, אז מה אנחנו עושים? כשמגיע בן אדם ואומר לך, אני, אם אתה לא תעשה מה שאני אומר, אני אהיה בריון.
אבל אתה יודע מה זה מידע מודיעיני כזה? זה לא מישהו בא ואומר נעשה ככה, אלא זה רחשי לב שמגיעים.
רחשי לב כאלה. מה מדינה מתוקנת אמורה לעשות מול בריונות שחוזרת על עצמה כל שנה? זאת אומרת, יש חודש, בחודש הרמדאן, היהודים צריכים לקבור את עצמם, לפחד, מכיוון שיש פה קבוצה מסוימת, שוב, זה ודאי לא כולם, שמחליטה שבחודש הרמדאן מותר להקות יהודים, מותר להפעיל אלימות ולאיים. אז אני שואל, נניח שיש...
אבל למה, אבל לא שנייה, לא אתה כבר יוצא מנקודת הנחה ש... שצריך לעצור אותם מלעלות להר הבית. איפה הבעיה לתת להם לעלות להר הבית?
נניח ש... אנחנו מדברים כרגע על זה. אתה עכשיו ציינת שיש חשש של אנשי מערכת הביטחון, שכיוון שמדובר בחודש הרמדאן, ובוא נוסיף את... לפורנות, אז לכן יש כאן קבוצה של בריונים, אנחנו צריכים להוריד להם, ואני שואל כרגע, בוא נניח שלא מדובר במדינה, מדובר בבית ספר, ויש כיתה כזו, שהיא חושבת שמותר לה לעשות מה שהיא עושה, ובחודש מסוים, לפרק לכל הכיתות אחרות את הצורה. זה נשמע למישהו הגיוני, שכרגע הנהלת בית הספר, תתכופף אל הנהגת הכיתה הזו, ותרצה לרצות אותם, הרי זה נשמע לא הגיוני, זה נשמע טיפשי, זה נשמע גלותי, אתה יודע מה? זה נשמע גלותי. ולכן, מה שאומר השר בן גביר, הוא אומר משהו מאוד מאוד, מאוד פשוט, מכיוון שקבוצת האוכלוסייה, שאנחנו יודעים שהם נוהגים באלימות, שיש לנו מידע מודיעיני, שהיא קבוצת אוכלוסייה, נניח, כרגע אני לא מונח לפרטי, אבל נניח זה מתחת לגיל 45, אז אנחנו אומרים, מכיוון שאנחנו בתקופה רגישה, ואתם בתוך האוכלוסייה שלכם תומכים גם, אתם לא יודעים להשתלט על האלימות הזו, אז אנחנו אומרים, קבוצת הגיל עד 45, לא תגיע, כי זה קבוצת סיכון גבוהה. יש בזה היגיון, כמו שהסברתי מקודם, לא במדינה, בבית ספר. ואני חושב שכל פעם שאנחנו מתכופפים לבריונות, אנחנו מעודדים את הבריונות. זה נדמה לנו שהשגנו כרגע שקט רגעי. זו הייתה הגישה של, 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 של השמאל בהתייחסות לפרוטקשן של הבדואים ושל חלק מהבדואים ושל המגזרים האחרים. בואו נסתוק, בואו נוריד את הראש, והגישה הזו הוכחה כמסוכנת, כהרת אסון. היא הביאה אותנו באופן ישיר למה שראינו בשמיני עצרת, ולכן בא השר בן גביר ואומר, כן, אני רוצה לדעת, אני לא מעניש אף אחד, אני קודם כל מונע את הבלגן, מונע את האיומים. במניעה הזו אנחנו מונעים גם את הפיגועים הבאים, כי אנחנו אומרים לבריונים, הבריונות לא משתלמת, האלימות לא משתלמת, והתפיסה הזו, אני חושב שהיא תפיסה של עוצמה יהודית לאורך כל הדרך, יש בה הרבה בריאות נפשית.
טוב, איך זה ייגמר? איזו החלטה ראש הממשלה יקבל?
זה ייגמר בגאולה בעזרת השם, אני לא יודע...
בעזרת השם, כן. ואם לא?
אנחנו צועדים לשם בצעדי ענק, אני חושב שאנחנו צועדים בצעדי ענק. איך זה ייגמר? ספציפית, אני לא נביא, אני חושב שראש הממשלה... בהחלט מבין את העמדה שאנחנו מציגים. אני רואה שיש מה שנקרא יישור קו לעמדות של עוצמה בהרבה מאוד נושאים, גם מי שצפה בתהליכים שעוברים בבתי הכלא, אנחנו היום מטפלים ביד קשה באסירים, ואני חושב שגם בנקודה הזו אנחנו מתאים את המטוס לדרך הנכונה, מסיטים אותו מדרך אוסלו, מההתנגשות שדרך אוסלו הכניסה אותנו, ומסיטים אותו למסלול שפוי שבו אנחנו עומדים על שלנו, וגם העולם יעריך את זה שנעמוד על שלנו. זה נראה לי לגיטימי לדרוש שיהיה חודש בלי שאנחנו צריכים לפחד מאלימות מגזר כזה או אחר.
טוב, הנושא של הקמת מדינה פלסטינית מעסיק את הצדדים הפוליטיים במדינת ישראל, ימין ושמאל, הרבה מאוד שנים, ודווקא עכשיו, אחרי, או בתוך המלחמה הזו, אחרי מה שקרה כאן בשמיני עצרת, בשמחת תורה, הממשלה מקבלת אתמול החלטה פה אחד, וזה כולל גם את אנשי המחנה הממלכתי, שחלקם לא בהכרח בימים אחרים היו מצטרפים לעמדה כזו, חלק אחר כן, גדעון סער וחבריו. בסוף זה מתקבל פה אחד, זה אומר שיותר ויותר אנשים, שמאלה מהימין, כי לא הייתי מכנה את גנץ לגמרי שמאל, מבינים שמה שהיה הוא לא מה שיכול להיות בהמשך?
ככה אני מתרשם, ככה אני גם שומע. אנשים מבינים שהרעיון של מדינה נאצית לצד מדינת ישראל, מדינה שמחנכת את הילדים שלה לסנוע אותנו, להרוג אותנו, לרצוח אותנו, זה לא רעיון טוב. אני חשבתי שכבר בגיל צעיר שהרעיון הזה הוא טיפשי, ואני שמח שברוך השם הציבור מתעורר. אני מקווה שזה יחזיק הרבה זמן. צריך לזכור שיש פה תקשורת שדוחפת את זה. צריך לזכור שיש פה לחץ בינלאומי שלא מודע להבנה שחלחלה בתוך השמאל הישראלי, ויש לפרוגרסיבים, זה לא השמאל כבר, זה מעבר לשמאל. הפרוגרסיבים בישראל, השפעה גדולה ברבה הבינלאומית, יש להם השפעה על מערכות.
אבל מהצד השני, השר עמיחי אליהו, הנושא של הדחתו של חבר הכנסת עופר כסיף מהכנסת, לא נראה שיש רוב, כלומר אין פה קונצנזוס סביב העניין הזה.
קודם כל זה נראה שיש קונצנזוס מספיק גדול, גם אם זה רק 75 או 80, גם אם זה לא יגיע להבשלה, יש פה אמירה מאוד מאוד רצינית כלפי האדם הזה ומה שהוא מייצג.
מה זה אומר על הגורמים הלא ערבים בגוש הקטן שלא תומך? אני לא מצפה מהח"כים הערבים להצטרף, אבל אלה שהם יהודים ולא תומכים בהדחתו, מה זה אומר עליהם?
אני לא יודע. אני לא יכול להיות חלקם עושים את זה כי הם מפחדים שמחר בבוקר זה יתהפך עליהם. הם צופים פני עתיד, וחלקם אני חושב ש... יש להם אינטרסים כלכליים כאלה או אחרים, או עסקים מסוימים, וחלקם באמת לא מבינים מה כל כך נורא בזה שיהיה אדם עם כזה שמוציא דיבתנו רע. אני לא יודע מה כל אחד ואחד. אני כמובן חושב שזו טעות, היינו צריכים כולנו לומר לא בבית ספרנו, וכמובן אם היינו מצליחים להגיע, ואני מקווה עדיין שיגיעו ל-90 חתימות, זו אמירה ערכית מאוד 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 חשובה. ואני חושב שעופר כסיף הוא באמת הדמות של האדם הבזוי שבאמת עונה על ההגדרה הזו. ההצטרפות שלו כנגד מדינת ישראל, הפעילות האובססיבית שלו כנגד חיילי צה"ל, זה דבר שלא יכול להיות מתוך כנסת ישראל, זה צריך להיות מחוץ למחנה. מצורע בדד יושב מחוץ למחנה, זה מה שהיה צריך להיות לו. ואם זה לא הצליח היום, זה יצליח מחר. העם פונה, כמו שציינו מקודם, כמו שדיברנו מקודם, העם מתפקח מאשליית אוסלו, העם מתפקח מאשליות של אנשים כמו עופר כסיף, ואנחנו בכיוון נכון.
השר הרב עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, תודה שדיברת איתנו הערב, ערב טוב.
תבורכו ולהמשיך תפילות על חיילי צה"ל ועל החטופים שיחזרו בעזרת השם במהרה לחיק משפחותיהם בעזרת השם.
בעזרת השם, אמן ואמן. תודה על הדברים ובשורות טובות. עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת שרן השכל, המחנה הממלכתי. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
בתוך המליאה, נכון?
נכון, אני מתפלת על הרעשים, אבל אנחנו ממש עומדים לקראת
כן. הצבעה. הצבעה על הדחת עופר כסיף. יש נכון. רוב? יש 90?
אני לא יודעת. אני מאוד מאוד מקווה, כי חייבת לצאת לי פה מהכנסת דברה ברורה, כשאנחנו עומדים לצד חיילי צה"ל. עופר כסיף לא סתם התייצב לצד דרום אפריקה בבית הדין הבינלאומי בהאג, ביקש לגבות אותם, ולחזק את הטענות שלהם עם העצומה השקרית והמכתב השקרי הזה. הוא למעשה שיתף פעולה עם צעד עם דרום אפריקה שממומנת על ידי איראן, שרוצה לתת מטריית הגנה לארגון חמאס. אתה יודע, זה שיתוף פעולה במאבק מזוין מול מדינת ישראל, המטריה שרוצים להעניק על ידי התשומות ועל ידי בתי המשפט, זה חלק מהחזית שבה אנחנו נלחמים, וזה פשוט בלתי נסבל.
והוא צריך את הביתה. הוא נועם עכשיו, נכון? אם אני מזהה ברקע?
נכון, נכון.
אז הוא בטח הנועם האחרון שמתגונן לפני שמצביעים.
נכון, ההליך הוא מעין הליך שיפוטי. כולנו הבנו את עמדותינו. אני ממש לפני גם 5 דקות נעמתי והבאתי את עמדתי. הוא עכשיו נציג את הנתב, לאחר מכן נסכן אופיר כץ.
אתם הולכים להצביע כמקשה אחת כל המחנה הממלכתי?
תראה, בגלל שההליך הזה הוא הליך שיפוטי, אין פה איזושהי עמדת צייה או קואליציה או סוג של, אתה יודע, עמדה שמחייבת אותנו.
כל אחד והעמדה הפרטית שלו.
נכון, שומעים את הטענות.
אז אני שואל, מה מתכננים בחלק השני של המחנה הממלכתי, עד בתקווה חדשה של גדעון סער, מה האחרים מתכננים לעשות? לא כעמדה צייה, כעמדה פרטית אפילו.
אז אני אומר שאני מאוד מאוד מקווה שהם יתייצבו ויצביעו בעד. בסוף ההנהגה שלנו נמדדת על ידי קבלת ההחלטות האלה, ואין לי ספק שגם הציבור וגם חיילי צה"ל מצפים לעמידה איתנה לצידם בעניין הזה.
אוקיי, אתמול בני גנץ, אפרופו בני גנץ, אמר, וגם חושב שהוא הצביע באופן חד וברור בישיבת הממשלה, נגד מדינה פלסטינית באופן חד צדדית, נגד הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית, גם איזשהו שינוי בעמדה שלו. זה נובע בגלל המלחמה, בגלל התקופה?
לא, תראה, אתה יודע, אנחנו כולנו חושבים שכולנו מבינים שהקבינט הצביע
באחד. זה לא הקבינט, זה הממשלה כולה אפילו.
זה לדעתי הקבינט המדיני, לא? לא.
ישיבת הממשלה, כולם, כל מליאת הממשלה.
אתה צודק. תראה, בסוף אני חושבת שזה ברור לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל, שההכרה הזו במדינה פלסטינית היא למעשה סכנה ביטחונית לקיום שלנו. זה לא רק מתן פרס לטרור, ובעצם תגמול על מעשי פשע וטבח ואונס ושריפת תינוקות. זה למעשה לתת את הידיים, את השלטון, לידיו של חמאס. הרי תחשוב, אוקיי, אתה נותן היום את המושכות, נגיד, לרשות הפלסטינית, יהיו מחר בחירות, הרי מי ינצח? יש שרים שמראים שבאופן מוחלט חמאס זה שיעלה לשלטון. אז איזה מין דבר זה שמצד אחד אנחנו מנסים להיאבק בחמאס, ומן הצד השני, מישהו מתכנן לתת להם איזושהי אישות או איזושהי מדינה, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת, ואסור שיקרה בשום פנים ואופן. נראה לי דבר שהוא מובן וברור.
תשמעי, אני שומע את הנאום חוצב הלהבות שלך כאן בשידור עכשיו, ואני שואל את עצמי איפה שרן השכל. היא הייתה בליכוד, עברה לתקווה חדשה, ויחד עם המחנה הממלכתי נכנסה לכנסת, הייתה באופוזיציה, הצטרפתם לממשלה בפרוץ המלחמה. אז מה, אז את וחברייך לתקווה חדשה חזרתם חזרה לחק הימין? כי השפה הזו לא נשמעה בשנה האחרונה. עד המלחמה.
אתה טועה, ואתה טועה בגדול.
עד המלחמה.
תקשיב, אנחנו... ממש לא. עמדותינו המדיניות היו ברורות מאז ומתמיד. בניגוד לאחרים שהתפתלו, אנחנו פעם אחר פעם הסרנו ונאבקנו על כך. הרי אתה שוכח על מה הלכנו לבחירות בממשלה הקודמת? על כך שלא הייתה אפשרות להעביר את תקנות היוש, ולא הסכמנו שמדינת ישראל תהפוך למערב פרוע, ושלמעשה אנחנו נפסיד את יהודה ושומרון מבחינה משפטית ומבחינה מבצעית, אופרטיבית, מציאותית. פעם אחר פעם אנחנו התייצבנו עם אותה עמדה, מעולם לא שינינו את עמדתנו. העניין שזה נדון פחות, הרי ברור לך שהמאבק בשנים האחרונות היה על עיצוב ועתידה של מדינת ישראל מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית. היום, בטח בתקופת מלחמה, הנושא המדיני נמצא על השולחן. ועוד הפעם אנחנו מתייצבים לצד עמדתנו שמעולם לא השתמתה. וזאת בניגוד אולי לאחרים, אתה יודע,
שהתפתלו
לא פעם.
אז מתי שהוא, איך נקרא לזה, הממשלה הזו לא תמשיך בהרכב הנוכחי, כי המלחמה תסתיים, וגנץ וחבריו יעזבו, איפה אתם תהיו? איפה תקווה חדשה תהיה ביום שאחרי המלחמה מהבחינה הזו? אני לא שואל עכשיו שאלות, האם בחירות עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה. גם אם יחליטו שהולכים לבחירות, תהיה ממשלה תקופה. איפה אתם תהיו? תקווה חדשה.
אנחנו נהיה כמו שהיינו תמיד, במקום שבו האינטרס של מדינת ישראל, זה הדבר שיעמוד לנגד עינינו.
כלומר, תישארו בקואליציה, גם אם בני גנץ יפרוש ממנה.
תקשיב, קודם כל אנחנו הצטרפנו לתוך קואליציה שברור לך גם מה חשבנו עליה מלכתחילה. כדי לנצח את המלחמה, כדי לוודא שההחלטות מתקבלות בצורה ערכית ובצורה מקצועית. וזה מה שאנחנו עושים. אני חושבת שמיליוני אזרחים במדינת ישראל, שבני משפחותיהם משרתים בקווים ובחזיתות ונלחמים יום ולילה שכם אל שכם, סומכים עליהם שם. הרי תגיד לי אתה, אם גדעון סער לא נמצא שם כדי לאזן את זה, ושבוע הבא נפתחת חזית, ואתה רואה את אמסלם ובן גביר מנהלים את זה עם נתניהו, אתה תישן יותר טוב בלילה? אני חושבת שרוב אזרחי ישראל, הרוב המוחלט, יגידו לך שלא. ואנחנו עושים את המעשה אחרי...
אני חוזר על מה שאמרתי, הטקסטים שלא נאמרו כאן במשך שנה שלמה חזרו לשיח, וזה בסדר, אני לא אומר את זה כביקורת, וטוב שכך אולי. יהיו שיאמרו טוב שכך.
קודם כל, אנחנו נאבקנו על דמותה החברתית של מדינת ישראל. אתה יודע, אנחנו לא... הנושא הביטחוני לא היה. כלומר, כאשר נשאלנו על הנושא הביטחוני, כשהגענו להצבעות, בין אם זה על ההתנתקות, ביטול ההתנתקות בצפון יהודה ושומרון, הצבענו בעד, כל ההצבעות שלנו תמיד תמיד עלו בקנה אחד עם עמדתנו, תפיסת עולמנו והאידיאולוגיה שבה אנחנו מאמינים. הנושא המרכזי שאיתו דיברתי גם איתך בכל ראיון, היה הנושאים המשפטיים, הנושאים החברתיים, הנושאים הכלכליים. אגב, גם פה בתוך ההצבעה הזו, אתה יודע, יש פה מפלגה שבה יש למשל את אייכלר ואת גפני, ו מסתמן, לפי מה שהם אמרו שהם לא יבואו כדי להדיח את עופר כסיף. יהיה מאוד מעניין ההצבעה שלהם.
כן, מאוד מעניין, אבל ממקום של היום זה נגד עופר כסיף, מחר זה עלול להיות נגד חק חרדי, בגלל שמישהו לא יבוא בטוב על אמירה או מעשה כזה או אחר.
קשה לי מאוד להאמין שחק חרדי יתמוך במאבק מזוין כנגד מדינת ישראל.
חד וחלק לא, אבל זה מכאן ועד לתמיכה או לא תמיכה. טוב, בואי נראה כיצד הם ינהגו, ואני מניח שגם שאלת האם האצבעות שלהם יכריעו או לא, גם כן יהיה חלק מהנידון שלהם, האם יצביע. כי אם הם יצביעו ואין 90, אז חבל שיכנסו לזה, בהסתכלות שלי לפחות. חברת הכנסת שרן השכל, נחזיר אותך לתוך המליאה, את עומדת שם מתחת ממש בקצה, בתוך כל הרעש. תודה לך על הדברים.
תודה רבה לכם, שיהיה לילה שקט.
אמן ואמן, וכעת יושב ראש ועדת הכנסת, אופיר כץ, מסכם את הדיון הזה. בוא נשמע אותו, הנה.
אם ממשיכים כל הזמן להרחיק את הגבול עוד קצת, ולתת להם עוד קצת, ועוד חופש ביטוי, ועוד חופש הזכות להיבחר על חשבון הביטחון שלנו, לאן אנחנו נגיע?
טוב, זה ממשיכים בדיבורים, ההצבעה עוד מעט, אולי נעביר את ההצבעה בשידור, נראה ככל שנספיק, נצא להפסקה, עוד מעט בחירות מוניציפליות, שבוע לפני.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
בעוד שבוע בדיוק בשעה הזו נהיה שלוש או שעתיים וחצי לפני סגירת הקלפיות בכל רחבי הארץ, והעניינים מתלהטים בכל עיר ועיר. שבוע האחרון, הישורת האחרונה, כולם מתארגנים, נערכים לקראת יום הבוחר, לצד ניסיונות לדילים, לצד הפילוגים והמחלוקות. אנחנו ננסה לעשות את הרעיונות הבאים בצורה הכי טובה שאפשר בעזרת השם. המועמד לראשות העיר אלעד, אישה, סגן ראש העיר, הרב יהודה בוטבול, שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אני מראה אותך פעם ראשונה, לא מכיר אותך, ויכול להיות שיש גם לא מעט תושבים באלעד שלא מכירים אותך, אז מי זה יהודה בוטבול?
יהודה
בוטבול
זה איש חינוך, שבמהלך השנים האחרונות נכנס לעשייה הציבורית. זה איש שבארבע וחצי שנים האחרונות הייתה לו דלת פתוחה לכל תושבי העיר, ללא יוצא מן הכלל, שמצאו אצלו אוזן קשבת, עזרה, סיוע, בכל נושא מונציפלי כזה או אחר.
איש חינוך, מה לך ולפוליטיקה?
שאלה קשה. אני לא חושב שזה הנושא המרכזי כרגע, אני אומר את זה בשתי משפטים ושני משפטים. כשהגיעו אליי ההצעות האלה באמת מטבע הדברים סירבתי, זה אף פעם לא היה בתוכניות שלי.
בוא נאמר למען הגינות של העניין הזה, כמובן שאתה כבר חמש שנים במערכת, אתה סגן ראש עיר חמש שנים, לא נכנסת אתמול, כן.
לא נכנסתי אתמול, אבל גם לא הייתי בבחירות הקודמות, אני נכנסתי קצת אחרי הבחירות הקודמות, לא חשוב הפרוצדורה שאיך זה קרה. בסופו של דבר זו שאלה שהגיעה לשולחנו של חכם שלום, זכר צדיק וקדוש לברכה. נכנסתי אליו, שטחתי בפניו את השאלה. אני יכול לומר לך ש18 דקות הייתי אצלו, שב18 דקות האלה הוא שאל שאלות מכל מיני כיוונים, דברים שלא חשבתי ולא חלמתי. בסופו של דבר הוא נתן את ההכרעה הזו, ועם זה התקדמתי הלאה. כשיצאתי, אמר לי המשמש שלו, אומר לי, תקשיב טוב, אני לא זוכר נושא שהרב דן בו כל כך הרבה באריכות.
והגענו עד הלום, ואתה מועמד של ש"ס.
בשני משפטים.
כן, ואנחנו הגענו עד הלום, אתה מועמד של ש"ס, בעיר שהיא מרכז העניינים בפוליטיקה החרדית היום, כי כל שאלה בכל עיר אחרת, הכל נגזרת של, של אלעד. כלומר, אתה בעצם במרכז העניינים, איך אתה מרגיש עם זה?
מרגיש עם זה בסדר גמור. בסוף אנחנו לא עושים דברים שאנחנו רוצים, אנחנו
כן,
עושים דברים שאנחנו
צריכים. כן, אבל התושב בבני ברק או בבית שמש או במקומות אחרים, כשהוא הולך לקלפי, בין היתר שהוא צריך לחשוב, רגע, מה שאני מצביע, מה יקרה באלעד?
אני יכול להגיד לך דבר אחד, אצלי זה רק אחריות כבדה מאוד על הכתפיים, שבכל מקום שאתה הולך, גם אם אתה מגיע לירושלים או לבית שמש או לביתר, או לאן שזה לא יהיה, אתה יהודה בוטבול מילד, ואתה מבין שהכל מסתובב מסביב לזה, זה אחריות גדולה, אבל ברוך השם, כגודל האחריות, כך גודל עשיית הדשמיה.
אתה לא מרגיש שהתקופה הזו עם המלחמה וכל מה שנלווה לזה והאווירה הציבורית, הבחירות האלה אולי לא הזמן הנכון, אבל כמובן זה החוק, דחו פעם אחת, זה התאריך שנקבע, אי אפשר לברוח מזה. אבל בסוף בסוף, כשהבחירות, אני מדבר עכשיו לא אתה ולא עליך, אלא כל מערכת הבחירות הזו, בגלל כל התסבוכת הפוליטית הפנימית הזו בין המפלגות החרדיות, מייצרת המון המון המון, אני לא יודע איך לכנות את זה, אבל ההפך ממה שכולנו היינו רוצים בתקופה לא פשוטה כזו.
אני מצייר לעצמי שכל אחד שואל את עצמו את השאלה הזו, אבל בסוף דבר אחד אנחנו יודעים. יש מי שמנהיג את העולם, הקדוש ברוך הוא גלגל את הבחירות בתקופה הזו, עם כל המשתמע מכך. אף אחד לא רצה בכלל שתהיה כזו מלחמה, שהמצב הביטחוני יהיה כמו שהוא, והקדוש ברוך הוא זה שבסוף מנהיג את העולם.
ואף אחד לא רוצה גם מלחמה בין המפלגות ובין ציבורים.
נכון, נכון, באמת, באמת בגלל הדבר הזה. אני חושב שכל מי שמצוי קצת בעניינים יודע שיושב ראש המפלגה הרב אריה דרעי עשה את כל מה שרק היה אפשר על מנת שבאמת הבחירות האלה לפחות בריכוזים החרדיים יעברו כמעט בלא מחלוקת. הוא הסכים לבטל הרבה בשביל זה. אני רק יכול להגיד לך באלעד, כל אחד יודע שאלעד היה אמור להיות בה בחירות רק על הנייר, אם הכל היה מתהלך למשרים כפי שהיה צריך ללכת.
מה היה צריך ללכת? וכפי
שחשבנו שבאמת כך... ההסכם הידוע שהיה עם דגל התורה וש"ס, שדגל התורה היו אמורים לתמוך הפעם במועמד של ש"ס, לאחר שש"ס תמכה בפעם הקודמת במועמד שלהם, באמת הציבור היה חוסך מעצמו הרבה רפש, אבל מה לעשות, אנחנו לא קובעים בדברים האלה, הם החליטו את מה שהחליטו, עשו את מה שעשו, ומטבע הדברים היינו צריכים לעשות את שלנו. רק דבר אחד אני יכול להגיד לך, עוד בתחילת מערכת הבחירות, זאת אומרת עוד בכלל לפני שהייתה המלחמה, אי שם שזה נראה מרחק שנות דור בסוף חודש אלול, החלטה אצלנו הייתה שאנחנו מתמקדים אך ורק בקמפיין פשוט להציג את מה שעשינו, להציג את התוכניות שלנו לעתיד, ועם זה אנחנו הולכים
עם הסכמים פוליטיים, עם הסכמים פוליטיים,
עם, בהחלט,
עם
כן,
דילים פוליטיים, בהחלט, המילה דילי אולי מגונה, אבל הסכמים פוליטיים, כולל...
הסכמים פוליטיים, כולל, הם לא מעוררים מחלוקת.
בעיניים שלך לא מעורר מחלוקת, אחרים יאמרו שכן, כי הסיפור הזה גם מפלג את תגודת ישראל, ובסוף סגרתם הסכם עם חסידות ויז'ניץ. אז דבר ראשון, מה ההסכם אומר ביניכם לבין ויז'ניץ?
ההסכם אומר דבר אחד, מרכזי. היות שבמשך הקדנציה הזו כמה וכמה פעמים נכנסתי לאדמור מוויז'ניץ ודיברתי איתו ותתפלא לשמוע, אבל אדמור מוויז'ניץ כנראה שואל על מה שקורה באלעד קצת יותר ממה שאנשים בחוץ חושבים. ואחד הדברים המרכזיים, אם לא המרכזי ביותר שהיה אכפת לאדמור מוויז'ניץ, זה המצב של החינוך והיידישקייט בעיר. והוא ידע, הוא ידע מכלי ראשון וכנראה מכמה כלים ראשונים מה קורה באמת בעיר אלעד. וזה דבר שהפריע לו, והיות שהוא הגיע למסקנה שבתנועת ש"ס...
מה הפריע ביידישקייט? כי את העיר מנהל היום אדם חרדי.
אני רק אסיים את המשפט. היות שהוא ראה שתנועת ש"ס וקהילת ויז'ניץ רואים עין בעין את נושא החינוך והיהדות והיידישקייט בעיר, אז הוא הבין שזה המקום שצריך לעשות בו את ההסכם הזה.
מה הבעיות של היידישקייט?
אם אתה שואל מה, אני רק אומר דוגמה לנושא של החינוך, אני לא מדבר על הנושא של החינוך, כמה הוא מוזנח פה, שלא לדבר על הטיפול בבני הנוער הנושר. שיש מוסדות חינוך שלא מקבלים את מה שצריך לקבל. אני אתן לך רק דוגמה אחת. בוא אתן לך דוגמה. אנחנו יודעים שלצערנו, עברנו בשנתיים האחרונות, לפני השנתיים האחרונות, קורונה, שהטלטלה את העולם. ילדים ישבו בבתים שלהם, ולא היו במסגרות הלימודיות שלהם. מטבע הדברים, כזה דבר יכול לגרום הרבה בעיות חינוכיות, שכאן זה לא מקום לפורדם. אחד הדברים שעשו בהרבה הרבה ערים חרדיות, הקימו פרויקט חונכים שיסמוך ויתמוך, וילווה את הילדים לפחות בכיתות ז' חיית העלייה לישיבה קטנה, בפרט אחרי שהם היו כמה וכמה שבועות או חודשים בבית. זה דבר שצריך את זה, הילדים לא היו במסגרת שלהם, ראו מה
שלא היו. ומה שאתה אומר בעצם שישראל פרוש ראש העיר לא דאג לנוער, לא דאג לילדים האלה, לא דאג לכל
לא,
מה שאתה מתאר?
אני לא רוצה לדבר פר איש, בשורה התחתונה זה הדברים האלה לא קרו. כך דוגמה שאתה מדבר, אתה מזכיר את בני הנוער, תסתכל את בני הנוער הנושר, אם תבוא פה פעם אחת באלעד, בלילות שבת, תראה מה קורה איתם. יש פה מאות בני נוער, יש מחלקת נוער, אולי יש שם אנשים נפלאים שמנסים לעשות הכל כדי לעזור להם, אבל בסוף צריך בשביל זה הרבה כלים ומשאבים. ואם יש לך בני נוער שמצאת אותו בנקודה מסוימת ברחוב, אתה לא עושה לכל אחד ואחד מהם איזושהי תוכנית לאן אתה רוצה להגיע איתו.
אוקיי,
אין
תשמע,
את הדברים
אמר
האלה.
לי...
אז זה רק הולך ומדרדר מיום ליום, ולכן באמת הבעיה הזו התפתחה פה לממדים אדירים לצערנו, ולא אין אנשים ששמו על זה לב.
אמר לי השבוע, תושב ספרדי באלעד, ככה בשיחה לא פוליטית יותר מדי, אבל שאלתי אותו מה הוא חושב על הבחירות באלעד. הוא אומר, לא יודע, אני מרגיש שמכרו לנו את העיר לויז'ניץ, הם ישלטו פה בהכל, ואם כבר נציג אשכנזי, אז כבר עדיף את פרוש, כבר יודעים מי הוא ומה הוא.
אוקיי, אז בואו נאמר ככה. הרבה אנשים פונים אליי דווקא בשאלה דומה. אלה דווקא שמפחדים מההסכם עם ויז'ניץ ולא דווקא מהספרדים. עם כל מיני שמועות והפרחות שמנסים להפריח לאוויר העולם, שנכון, יהודה בוטבול הוא איש טוב, והוא בסדר, והוא בן תורה וכאלה דברים, אבל מי יודע מי יבוא וינהל את העיר מצד אחד. מצד שני יש כאלה שחושבים, מי יודע מה היה כתוב בהסכם עם ויז'ניץ. אז אני רוצה לומר לכם דבר אחד פשוט. ההסכם עם ויז'ניץ גלוי וידוע לכולם, מופקד אצל פקיד הבחירות כפי החוק, כתוב שם את כל מה שהם אמורים לקבל. אבל כאן אני רוצה להגיד לך, וטוב ששאלת אותי, אני שמח על זה. אני יהודה בוטבול, 4.5, כמעט 5 שנים, השקעתי בתושבי העיר, את כל כולי כדי לתת לכל אחד את מה שהוא יכול. את מה שאני יכול, את מה שמגיע לו, ואף מעבר לזה. בעזרת השם, בעוד שבוע ויום, כשאני אבחר לרשות העיר, אני הולך לנהל את העיר הזו בעצמי, עם עובדים מצוינים שנמצאים בעירייה, לא יהיה, לא יקום ולא יהיה, שיבואו אנשים מבחוץ לנהל את העיר הזו. העיר הזו תהיה מנהלת על ידי בני העיר. יש פה מספיק אנשים חכמים ומוכשרים, שיכולים לתת לבני העיר את מה שהם צריכים. אני בעצמי הולך לנהל את העיר הזו, תאמין לי, בניסיון שצברתי ב4 שנים האלה בתחום המונציפלי, ברוך השם.
תגיד, גם אצלכם בעיר יש, גם אצלכם בעיר יש בנייה פיראטית שפורחת כמו בערים חרדיות אחרות?
יש בנייה פיראטית, אבל אני רוצה להגיד לך, בוא, אתה נוגע לך באחד הנקודות הרגישות. אני רוצה לומר לך משהו. בסוף משפחות באות פה זוגות צעירים, וברוך השם, המשפחה גודלת בלי עין הרע.
וצריך עוד חדר, ואחרי זה צריך יחידת דיור לילד הראשון שמתחתן, הכל ידוע. השאלה אם זה מצדיק בנייה בלתי חוקית, ואם אתה הולך לטפל בזה.
אני אומר, לצערנו בעשור האחרון, לא היה בנייה ולו של דירה אחת בעיר אלעד. עכשיו שים לב מה קורה. כשבן אדם קונה דירה, ברוך השם המשפחה גדלה, גם אם הוא רוצה להיות משפר דיור ולעבור לדירה יותר גדולה, לא נבנו בעשור האחרון דירות בלעד.
ולכן בוא נגיד
לשורה
התחתונה, אנחנו חייבים לסיים,
אז
ולכן...
מה קורה? אז מתחיל להרחיב את הבנייה. מצד שני, מחלקת הנדסה לא בדיוק תפקדה.
תכלס, מה אתה הולך לעשות, הרב בוטבול? הרב בוטבול, שורה תחתונה.
הדבר המרכזי שאני הולך לעשות, קודם כל לפשט את ההליכים במחלקת הנדסה, עד קצה גבול היכולת במסגרת החוק, כדי להתיר את הגדלת הדירות עד למקסימום, המקסימום האפשרי.
אוקיי. כדי שלא יהיה סיבה לשום תושב שהוא יצטרך לבנות בלי רישיון.
ובבשורה הטובה הזו נסיים ונאחל לך בהצלחה, כמו לכל המועמדים, יהודה בוטבול המועמד לראשות עיריית אילת, תודה שדיברת איתנו, ערב טוב.
תודה רבה וערב טוב.
בשורות טובות, נעדכן מהכנסת, 84 ח"כים הצביעו בעד הדחתו של כסיף, זה לא עוזר, כסיף יישאר בכנסת. פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
עכשיו אנחנו עם מועמד לרשות עיריית בית שמש, איש דגל התורה, שמואל גרינברג, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה וערב טוב.
טוב, אני רואה את הקמפיין שלך הרבה על בתי חולים ורכבת וכבישים וגשמיות. איפה הרוחניות? איפה הכיתות? איפה הבתי כנסת? איפה ההקצאות?
הרוחניות, קודם כל, זה פשיטה. הרי על זה בציבור החרדי כאבו והתלוננו שהיה מחסור, ועל זה אני דיברתי ואני כתבתי והוצאתי גם כן כתוב בעניין הזה. אבל זה פשוט שהציבור החרדי שנמצא במחסור גדול, לדוגמה אם ניקח את מוסדות החינוך, נמצא במחסור גדול של כיתות. נכון, הביאו כיתות לעיר, אבל עדיין יש מצוקה. וכיתות הלימוד בעזרת השם, נעשה מאמץ גדול מאוד לצמצם את הפער. אני לא אומר כמו שאמרו קודמיי, ייעלמו הקרוונים מהעיר, כי אני חושב שלא ניתן להדביק את הפער. אבל השאיפה היא לצמצם את התופעה הזאת ולהביא פשוט כיתות ולבנות ולבנות ולבנות. עכשיו, בתוך הדבר הזה יש גם כן אפליה. כי לדוגמה, במוסדות החינוך שלמדו בקרוונים, עכשיו אחרי המלחמה שפרצה בשמחת תורה, התלמידים שיכלו לחזור ללימודים זה התלמידים שבמוסדות חינוך מבונים. תלמידים שבקרוונים לא יכלו לחזור למוסדות החינוך. אני באתי בהצעה לעירייה, בואו תקנו מיגוניות, כי נתנו את זה בכל הרשויות, עשו את זה. אמרו לי שמעוניינים, כן, שרוצים, אבל בפועל לא קרה כלום. והנה, אותם תלמידים שלומדים בחיידרים, בממדים, בקרוונים, במנדים, לא יכלו לחזור לצערנו הרב ללימודים. לדוגמה, היה מחסור בשומרים. באה העירייה ואמרה, יש לי מחסור, אנשי מילואים נמצאים במילואים, רק 60% מהשומרים נמצאים. 60% מה...
זו בעיה שהתחילה הרבה לפני המלחמה, למי שיודע את זה, בבית שמש כבר חודשים ארוכים, בתי ספר רבים ברחבי העיר, בלי מאבטחים, אולי עכשיו זה השתנה בעקבות המלחמה. אבל אני כן חוזר איתך לנקודה ששאלתי, בתי כנסת, הקצאות, יש לך שכונה, רמה ה', נווה שמיר, כפי שהיא מכונה, אין בה בית כנסת אחד בנוי חוץ מאחד שניתן שם לציבור הדתי-לאומי. איני לא צרה בהם, אף אחד לא צרה במה שהם קיבלו. חצי מהשכונה חרדית, אין אפילו הקצאה לבית כנסת אחד לציבור החרדי.
אז אני חרשתי את השטח, והייתי עם כל, ישבתי עם כל הפעילות ברמת בית שמש, וזה נקודה וטענה שמעלים פעם אחר פעם, זה פשוט אבסורד זועק לשמיים. הרי מה הבעיה הייתה לבוא ולהתכנס ולעשות ועדת הקצאות ולחלק לכולם, ולגמור את הליך הקצאות פרסום ראשון פרסום שני? אז איפה שהיה, נתקע באמצע, אבל הרצון היה לא לתת בתי כנסת. אני לא מדבר על צביון השכונה מהו. אם יש לך ציבור שזה הצורך שלו, והוא דורש בתי כנסת, לא משנה מי הוא, מאיזה מגזר הוא, הוא ציבור שדורש בכנסת, אתה צריך לתת לו בית כנסת. זה המינימום שצריך, זה צורכי הדת המינימליים. אז זה, לא יצאנו על זה אפילו החוצה, כי זה פשוט, ישבנו עם כל הקהילות, זה דבר הפשוט והראשון שנעשה את זה, להסביר, זה לא רק ברמת בית שמש, זה ברמת בית שמש ד', אני התרעתי כבר כמה פעמים, באו להרוס בתי כנסת שנבנו, מה רוצים? לא נותנים להם לסדר את ההקצאות, לא נותנים להסביר היתרים, לא נותנים כלום, אז מה הם יעשו? תיתנו את ההקצאות, לא יבנו, לא כחוק, לא יעשימו בשטחים אחרים, ולצערנו הרב ברמת בית שמש ד' 4 זה קיים מאוד, ד' 3 בחלקה, ובעוד מקומות ברמת בית שמש ד' 1. אחד הדברים שאני אסדיר מיד כשבחר, זה את כל נושא הקצאות למוסדות דת, בכללם בתי כנסת, בכללם גם גני ילדים ומעונות, שגם יש מחסור גדול בסיפור הזה, ואנחנו חייבים לצמצם את הפער. אם אנחנו מדברים על צרכים בנושאי דת, בוא נדבר על שירותי הדת בעיר. האם אתה יודע ש... שירותי קבורה, אין, נגמרו הקברים בחלקת קבורה, בחלקת הקברים של שומרי שבת.
הייתה חלקה כזו?
יש חלקה כזאת, וקברו שם, ואין שם כבר קברים, אולי חמישה האחרונים. עכשיו, במסגרת הבינוי החדש של העיר, העיר, המשרד השיכון בא, וייחד גם שטח לחלקות קבורה. בגלל שזאת המצוקה, היה העניין, העירייה הייתה צריכה לקדם את זה, לפני בנייה של דברים אחרים, לתת תנאי למשרד השיכון, תקדמו, וזה סדר העדיפות שלי, אבל זה לא קרה. אז הנה, טוב. אנחנו עובדים שוב לפני שוקת שבורה.
טוב, מה המצב בשטח עצמו, שבוע לפני הבחירות? אתה יודע, כל צד מגייס לעצמו מספרים, שאתה לא יודע מי צודק, מי לא צודק, לא שזה מה שישפיע על ציבור להצביע, בסוף אנשים עושים כהוראת רבותיהם. איפה זה אוחז בעיניך?
אז ההפתעה הגדולה שלנו, באמת העידוד הגדול שלנו, כולם הרי חוגשים את השטח, כולם עובדים קשה, כל המועמדים מנסים לחבר אחרי עוד קולות ועוד קבוצות ועוד חצרות, ויש בדיחה פה שבעצם הם מגיעים ל-150 ול-200 אחוז, כי כל אחד אומר שיש לו כך אחוזים, כך וכך אחוזים, אז לפי תחשב את כל האחוזים האלה, אתה מגיע ל-200 אחוז, אז ברור שזה לא
ומרוב
ככה.
ומרוב סחף שיש אבל... לצד כזה או אחר כל שעתיים, כבר אנשים עלולים לטבוע בסחף הזה, כן.
ממש ככה, ממש ככה, ולכן ההרגשה, לכן אני לא אכנס למספרים. אנחנו נמצאים בהרגשה טובה, בהרגשה שניתן לנצח בסיבוב הראשון, יש לנו סחף גדול בשבוע האחרון של מעברים מכל מיני גושים שבאים אלינו, אנחנו מצליחים לייצב את עצמנו.
איזה גושים? בתוך הציבור החרדי או ציבורים אחרים?
גם וגם, גם וגם, ואני לא יושב בשאננות ואומר זהו, יש לנו את הניצחון, כי אני יודע בוודאות שאם אנחנו כרגע נשב ננוח על זרי הדפנה ונגיד אוקיי, יש לנו את המספר, אז לא יהיה לנו. אנחנו נמצאים איפשהו על הגבול של המעבר של 40 אחוז, נעבור את זה בסיבוב ראשון. אנחנו, אני יכול להגיד לך שיכול להיות שאנחנו 42, אבל 42 גם יכול להיות 38, לכן העוד 1,000 קולות, העוד 2,000 קולות שיגיעו לקבוצה שלנו, תסגור את הסיפור הזה.
עוד שבוע ראשון, וכמה שעות נדע. ונאחל בהצלחה נכון, גם לך, נכון, שמואל גולדברג.
וכמובן, מעבר לעבודה, הרבה תפילות וסייעתא דשמיא, שנצליח לשנות את הדברים בעיר, הן בבחינת הנושאי היידישקייט, הן נושאים רוחניים, הן בנושאים הגשמיים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר בניהול הנכון שחייב להשתנות, ולהראות לכולם שלא רק שאפשר אחרת, אלא צריך אחרת.
שמואל גרינברג, המועמד לראשות עיריית בית שמש מדגל התורה, תודה לך על הרעיון הזה, בהצלחה רבה, ערב טוב. אנחנו חותמים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, מיד אחרי החדשות. נהיה כאן גם עם מה שקורה בכנסת, הסיפור של הדחת אופר כסיף, ננסה לברר מה הצביעו הח"כים החרדים, עוד עניינים מוניציפליים ואחרים. תודה לאסתי פלד, פנחס בינדר, מיד שווים.
המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן. מיד נשוב. כל חיי